שלום חברים וברוכים הבאים לפרק הראשון של הפודקאסט טקי טוקי, הפודקאסט השיווק שיארח את מיטב המוחות הישראלים בתחום השיווק הטכנולוגי, והיום אנחנו שמחים לארח את איריס שור אצלנו בפודקאסט. קצת על, בגלל שזה הפרק הראשון שלנו, אז קצת נספר על למה ואיך הגענו בכלל למה שהגענו. קרמל.
שלום.
מה שלומך? מה
מצב?
couldn't be better. אז המטרה שלנו בעצם בפודקאסט היא לייצר מקום, זאת אומרת פודקאסטים זה דבר שלי לפחות עשה שינוי משמעותי בצורה שבה אני צורך תוכן וקיבלתי מזה המון, ואנחנו אוהבים מאוד לעזור לאנשים ואנחנו חושבים שזו דרך מעולה לעשות את זה בסקייל ולעזור לייצר. אנחנו מאוד אוהבים יצירתיות וחשיבה מחוץ לקופסה, ואנחנו חושבים שיש צורך ביותר מהצורת חשיבה הזאת. והמטרה שלנו בעצם היא להביא את אותם האנשים שעושים דברים שונים, חושבים בצורה שונה על בעיות שכולנו מכירים, ומייצרים אימפקט משמעותי. וזהו, המטרה היא באמת לעשות שיחה, כלילה, 30 דקות או פחות, ולדבר על נושא השיווק, שיווק טק לחברות גלובליות, וזה בגדול המצב. מתרגשים?
אני מתרגש. אתה מתרגש?
גם אני מתרגש.
מתרגש
שקטה? מעולה. אז זהו, אז פשוט נתחיל, נראה לי.
קדימה.
יאללה. אז איריס, ברוכה הבאה. לפני שאני אתן לך להציג את עצמך, אני אגיד ש... איריס היא אחת היזמיות, סלש יזמים, זאת אומרת, כל המינים מבחינתי, שאני הכי מעריך בישראל. אני חושב שחשיבה מחוץ לקופסה ושיתוף, זה דברים שאם אני צריך לחשוב על מישהו שזה עומד בקריטריונים האלה, אז איריס היא, אני קצת מביך אותך, היא ללא ספק, זאת אומרת, בטופ. ומי שלא מכיר את הבלוג סטארט-אפיקו והבלוגים האחרים שאיריס כותבת, זה פשוט גולדמיין, אז תרוצו ותירשמו. וזהו, אני אתן לאיריס להציג את עצמה.
טוב, היי, תודה על ההזמנה.
היי, תודה לך.
אז ככה, אני מנכ"לית של אוריבי. הרבה שנים, במשך שני הסטארט-אפים הקודמים שהיו לי, אז ככה מרקטינג זה משהו שתמיד היה לי את התשוקה הכי גדולה אליו. אני מאוד אוהבת פרודקט ו-UX ואת כל הדברים מסביב וזה, אבל מרקטינג זה תמיד ככה הלב. ובאוריבי גם יוצא לי פעם ראשונה לבנות מוצר של מרקטינג, שמה שאנחנו עושים בעצם מחליפים את גוגל אנליטיקס באיזשהו מקום, ועושים משהו שהוא הרבה הרבה יותר פשוט מכל הבחינות.
אויב קטן בכלל מבינה.
זהו, לפני זה הייתי קו-פאונדרית בשני סטארט-אפים, תחומים שונים לגמרי, הראשון בתחום של מידול תלת-ממדי, השני בתחום של תוכנה ודאב-אופס.
ואת בכלל אדריכלית.
ואני בכלל כמעט אדריכלית, כן.
איך הגעת לטק? זה תמיד שאלה מעניינת.
החלטתי שאני לא רוצה את אדריכלית.
פשוט ככה?
כן, ואז ניסיתי להבין מה אני עושה בחיים.
בדרך השלילה.
וזה היה שם, כן, כן, כן. אבל זה לא היה, זאת אומרת, הרבה... צירופי מקרים לטובה שהובילו אותי לאיפה שאני היום.
גניף. זה בגלל שאדריכלות היא מתאום האפן הזה.
האמת שאני רציתי להיות אדריכל שהייתי צעיר, אבל איכשהו גם אני התגלגלתי. שום דבר לא מאוחר. יפה. אז תספרי קצת על מה אוריבי עושה באמת.
אז ככה, מה שאנחנו עושים, זאת אומרת, המקום שבעצם התחלתי את אוריבי ממנו, זה... אני חושבת שבעצם מה שמאוד מנחה את כל האנשי מרקטינג זה שכולם רוצים להיות דאטה-דריבן וכולם רוצים להבין בדיוק מה בסוף משפיע על מה שאנחנו קוראים לו ultimate goal של כל אחד, אם זה הלידים או המחירות, ומאוד מאוד קשה לעשות את זה היום. כלומר, היום בדרך כלל אם תדבר עם איש מרקטינג אז הוא יגיד לך, היו לי 7,000 מבקרים בבלוג החודש, ו-200 מי שהיו בפודקאסט, בוובינר האחרון, והורידו את האיבוק שלי 300 איש, ונורא קשה להבין בסוף איך כל זה מתכנס לכמה אנשים באמת קנו את המוצר שלך. ובכלל להבין אפילו דברים מאוד פשוטים, כמו מי האנשים שנרשמים, איך הפאנל שלי עובד, זה משהו שהיום מחייב כלים מאוד מאוד יקרים, או שימוש מאוד מאוד מורכב בגוגל אנליטיקס. והוויז'ן שלי באוריבי זה לראות בעצם איך מנגישים את המידע הזה לכולם, ואיך עושים את הכל הרבה יותר פשוט, והשני הדברים העיקריים שאנחנו עושים זה להוריד את המתכנת מהמשוואה, כלומר לא צריך מתכנת בשביל ליצור את כל האיבנטים, ולהוריד את האנליסט מהמשוואה, כלומר שכל אחד יוכל להבין בקלות מה הוא צריך לעשות, מה ה-next step, ומה עובד ומה לא עובד, ואיפה לשים את הזמן שלו ואיפה לשים את הכסף שלו.
מי היוזר בסוף ה-CMO עצמו?
זה מאוד משתנה, אנחנו עובדים עם קהל מאוד רחב, זה יכול להיות ה-CMO עצמו, זה יכול להיות פשוט מי שאחראי על קמפיינים, על SEO, על קונטנט, על האתר, אבל בגדול זה כמעט כל מי שיש לו נגיעה במרקטינג.
אז רוב צוות המרקטינג בעצם אמור להשתמש במידע.
כן, זה קצת כמו שתשאלו מי משתמש היום בגוגל אנליטיקס, אז בסוף כולם נוגעים בזה ברמה כזאת או אחרת.
נלחמים בגוגל.
בינתיים זה די בקלות, כלומר, אני מרגישה שהמלחמה העיקרית שלנו יותר מול עצמנו, כלומר, באמת להגיע למוצר מאוד טוב. אני חושבת שמה שעובד מאוד לטובתנו, וזו גם הסיבה שהתחלתי את אוריבי, זה שגוגל אנליטיקס הוא לא כלי אהוב. הוא כלי שרוב האנשים ממש סולדים ממנו, וגם זה שהוא בחינם, הוא בעצם עולה הרבה בזה שצריך מתכנתים ולהשקיע הרבה זמן בו, ועלויות הן כל כך גבוהות בלהבין אם משהו לא עובד כמו שצריך, או להבין שאתה שם $10,000 בחודש של פייסבוק וזה לא עובד בכלל, שזה מצדיק את זה של לעבור ממוצר חינמי למוצר בתשלום.
המלחמה בחינם זה מלחמה קשה, ומי ש... זאת אומרת, צריך לזהות את ה-inflection point שאנשים כבר לא יכולים עם החינם, כי מבינים שזה עולה להם הרבה.
מה באמת הרגע הזה, שבאים
בו
מתפוצצים ואומרים,
חייב לעבור למשהו לא. אני לא יודעת אם יש רגע, אבל כשמסתכלים על רוב החברות המוצלחות, זאת אומרת, אם דיברנו קודם על שימוש בזום ועל סלק, וזאת הרבה מאוד מהחברות האלה, יש אלטרנטיבה שהיא חינמית, והיא פשוט לא מספיק טובה. אז אני מרגישה שזה משהו שהוא כן מכשול, אבל זה לא מה שאנשים מבינים טוב כמה זה עולה להם בסוף החינם.
אוריבי זמינה גם בצורה חינמית באיזושהי צורה?
רק לטרייל. זו גם החלטה שיווקית. יש סיכוי שמתישהו נעבור לפרימיום, האמת שהסיבה שהחלטתי לעבוד בטרייל, כי מבחינתי ה-learning curve שלנו הרבה יותר מהיר ככה. כי אני לא צריכה לחכות עכשיו שנה, לראות עם יוזר שתחיל להשתמש בפרימיום, מתישהו קינברט, ככה אני אומרת אחרי 14 יום, אני יודעת אם משהו עובד או לא, עשיתי שינוי במחירים, אני יודעת מהר אם זה עובד או לא, אז זה יותר מהתפיסה הזאת.
כי על פניו לעבור מחינם גוגל אנליטיקס לחינם אוריבי מתבקש. אבל אני בטוח שהדבר כבר נשקל. מעולה. אז זאת אומרת, אני יודע שיש לך הרבה מאוד דברים שאת יכולה לשתף ולדבר. נשמח שתשתפי באמת, קראתי את הבלוג פוסט האחרון, מומלץ בחום, על ה-AZ טסטינג. אבל לא יודע. אני נשמח שתשתפי במה שאת רואה לנכון.
אוקיי. באמת אני תמיד מאוד אוהבת לדבר על דברים שאני עושה עכשיו. כלומר, זה נורא קל לדבר על כל מיני ניצחונות עבר וכל מיני דברים הירואיים שעבדו לפני 5 שנים, ואני חושבת שהעולם של המרקטינג נורא משתנה כל הזמן. אני חושבת שהשינוי הכי משמעותי שעשיתי ככה בשנה, שנתיים האחרונות, זה לסגל לעצמי איזשהו מוד של להיות מסוגלת לשחרר חומרים הרבה 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 יותר מהר. אם נגיד לפני כמה שנים, אז היינו יושבים על כל איזה סוג של, לא יודעת, קמפיין או איזה לונץ' או משהו כזה, איזה כמה שבועות ומתכננים, והיינו יושבים כולם במשרד ועושים brainstorming של שעות על גבי שעות, ואם נשתמש במילה הזאת או נשתמש במילה הזו. אני חושבת שבעצם היום אנחנו נמצאים בעולם שכבר לא צריך לעשות את זה, שזה סוג של קצת crowdsourcing ואיזשהו מקום ש... אומרים פשוט בוא ניתן לקהל להחליט מה עובד ומה לא, זו גם גישה הרבה יותר צנועה. כלומר, אני אומרת בסוף, אין לי מושג מה יעבוד ומה לא. אני חייבת להגיד שכמה שאני עושה את זה יותר, עוד מקום שאני חושבת שמשהו יעבוד מדהים, זה בסוף...
Humbling experience.
לגמרי. ויש משמעות מאוד, מאוד גדולה. בשנה האחרונה נגיד בחנו משהו כמו 20 סוגי פוזישנינג.
עדיין מישהו צריך לחשוב על הסוד, על ההיפותזה, על הניסיונות.
נכון, ואנחנו כאילו זורקים הכל, ואני הרבה מבקש מהקסטומר סקסס אצלנו דווקא, והספורט, לראות סוד, איך אנשים, מה הם חושבים, איך אנשים מגדירים את המוצר, מה אנשים מתלהבים, דברים כאלה, אבל זה ממש brainstorming שזורקים את כל הרעיונות, ואז באופן מאוד ככה not biased, פשוט בונים אותם.
זאת אומרת, בעצם הרבה מעבר למחלקת המרקטינג משתתפים בבריינסטורמינג של מה יעבוד.
כן, ולא משקיעים הרבה בכל אחד מהדברים, כלומר, נגיד הנושא של ברנד, מבחינתי הוא הרבה הרבה פחות קדוש ממה שהיה פעם. כמעט בסוף זה מעט אותי. אני רוצה לבדוק מהר מה... זאת אומרת, אני רוצה תוך כמה חודשים להגיע לפוזישנינג הכי מדויק, הכי מקנברט.
פרובן.
הכי נכון, ואני חייבת להיות מהירה בשביל זה. וברגע ששומרים על הכל עם הברנד, נגיד עכשיו הברנד של אוריבי הוא יותר סביב אנשים וצילומים, וזה משהו שלוקח הרבה זמן וקשה לי להוציא את זה החוצה באוטסורסינג. אז פה אני בעצם בגישה שאני אומרת, בוא נראה בכלל אם משהו קצת עובד. ברגע שאני רואה שמשהו ככה מנביט טוב, אז ניתן ככה יותר גז באזור הזה. כל מה שלא עובד, אנחנו מורידים.
אבל מבחינת, דיברת על ברנד, אז זאת אומרת, עדיין שומרים על קונסיסטנטיות כלשהי, אני מניח?
ככל שאני במקום יותר גבוה בפאנל, אז פחות. כלומר, בוא נגיד שהמודעות, מבחינתי, פייסבוק שיהיו שונות לחלוטין. כי זה המקום הראשון שבדרך כלל משהו נכשל בו. ברגע שאני רואה שמשהו עובד, אני אחבר את זה קצת יותר לברנד. העמודים של הלנדינג פייג'ס נגיד, צריכים להיות קצת מחוברים, אבל לא לגמרי. כל משהו נגיד כבר בתוך המוצר עצמו, הסיינאפ והאונבורדינג של המוצר וזה, שם נגיד קריטי לי שהברנד כבר, כבר יהיה הרבה יותר חזק. כל מה שקורה אחר כך, האימיילים, הנרצ'רינג וזה, זה כן משמעותי. אז זה הדבר הכזה שאני עושה. עכשיו, בשביל לעשות את זה, אחד הדברים שגם מאוד שיניתי, זה כמה שפחות להיות תלויה בצוות אצלנו. כלומר, אני לא יכולה עכשיו לחכות למעצבת שלנו, ואני לא יכולה לחכות למתכנתים.
הם עסוקים במוצר.
הם עסוקים במוצר, ואני עוד במקום שאני המנכ"לית, אז אני עוד יכולה לבקש מהם משהו, וזה, אני חושבת שרוב אנשי השיווק לא יכולים להגיד, עכשיו אני חייבת...
זה בעיה של...
עכשיו אני חייב שבוע של מעצב בשביל משהו.
בעיה של רוב צוותי השיווק, גם משאבי עיצוב, גם משאבי פיתוח.
כן.
דבר שכולם עסוקים בלבנות את המוצר.
כן. אנחנו עובדים אינסוף ב-Upwork. כל הלנדינג פייג'ס בנויים באופן שאני יכולה לעשות לזה אאוטסורסינג, שזה לא נוגע במוצר. גם שם השקענו הרבה מחשבה בלראות איך בונים את זה. זאת אומרת, זה לא שסתם אנחנו אומרים, בואו נוציא את הדף הזה החוצה. כלומר, כן, יש גיטהאב חיצוני שהמתכנתים האחרים יכולים להתחבר אליו, ולמתכנתים שלנו יש איזושהי דרך לעשות לזה ריוויו לפני שמשהו כן נכנס לאתר וזה, אבל בסוף זה לא יורד לי מהמשאבי פיתוח. כל העריכת וידאו, יורים, דברים כאלה, הכל בעצם באוטסורסינג.
אז עובדים עם, עובדים עם, זאת אומרת, ספקים מסוימים עבור כל דבר, או כל פעם פותחים ביד לפרויקט מחדש?
יש לנו כמה שאנחנו אוהבים, אבל יש דברים שאנחנו פותחים גם לאחרים.
זה time consuming, כל הסיפור הזה.
זה time consuming, אבל זה משהו שהוא פחות של המשאבים הכי עיקרים שלי. כלומר, היום נגיד אפילו המנהלת משרד, היא עוזרת לי לנהל חלק מהדברים באפוורק. וזה מאוד משמעותי ככה. אפילו נגיד את כל הטקסטים באתר, הוצאנו למערכת חיצונית שהיא בעצם מערכת שאמורה להיות בכלל ללוקליזיישן, אבל כל הטקסטים יושבים בחוץ, ועד כל פעם שאנחנו רוצים לשנות משהו, לא צריך מתכנת ולא צריך לדפלה מחדש את הדף, והכל הרבה יותר נגיש לנו.
במוצר עצמו?
גם במוצר עצמו, גם בכל הדפים באתר.
וואו.
נדוגמה למשהו שעבד,
על
משהו שלא עבד.
זה, אז משהו שנגיד, משהו ש... התחיל במשהו שלא עבד, משהו שמאוד בניתי עליו, שרציתי ככה, בנינו איזה סרטון מאוד מאוד דרמטי, שאומר כמה העסקים הקטנים מונעים להם גישה לדאטה, כמה לעסקים הגדולים יש, ורציתי מאוד לשחק פה על
הרגש
דוד גוליאת, המקופחות, זה, מה שתמיד אומרים בסטורי טלינג, שזה תמיד עובד. זהו, זה לא עבד בכלל. אני לא יודעת אם זה מורכב מדי, או שזה לא באמת דיבר לאנשים. מה שעובד לנו מדהים, שזה משהו שלי אישית מאוד קשה לעשות את זה, ובטח כזה להיות all in בזה, זה דווקא ללכת מאוד ראש בראש מול גוגל אנליטיקס.
אנשים אוהבים דם.
נראה, כי אני הייתי גם בגישה, מה חושבים על חברה שהיא... בונה משהו כאילו להשמיץ משהו אחר, זאת אומרת, אני לא רוצה להיות החברה שאומרת מה אחרים עושים לא טוב, אבל ראינו שברגע שיוכלים על משפט כמו frustrated by Google Analytics, או Google Analytics is old, זה נוגע באנשים במקום מאוד רגשי. וכמובן שיש גם הרבה שמתנגדים לזה וזה, אבל נוצר איזשהו שיח שהוא הוא מאוד מעניין, וגם נוצר פוזישנינג שהוא מאוד ברור. כלומר, אני אומרת, זה פרסטרייטינג, אוריבי הוא לא. כלומר, בניגוד ללהגיד, זה הבסט אנליטיקס טול או משהו כזה, שזה מאוד, שזה מאוד אמורפי. אז זה נגיד משהו שמאוד פחדתי ממנו.
את אומרת שהוא עובד טוב.
הוא עובד טוב, גם פחדתי שגוגל לא ייתנו לנו לפרסם ככה, והם נותנים. או שבחר שגם פייסבוק לא ייתנו לפרסם זה. האמת שהדבר אחד שהפתיע אותנו זה שמסתבר שבדרום אפריקה אסור להשמיץ מתחרה.
באמת?
כן. אז בדרום אפריקה, לא שזה השוק העיקרי שם ממש כזה, אבל קיבלנו משם כזה קלשבקס, ושם אנחנו לא מריצים את הקמפיין הזה יותר. וזה עוד משהו שאני חושבת שמאוד קריטי, מדברים על התפיסה הזאת של לרסס ככה מלא פוזישיונים לכל כיוון וזה, אז זה גם למדוד את כל הפאנל. שאני חושבת שהרבה פעמים רואים שמשהו עובד מאוד טוב, אנשים נרשמים, ואז מפסיקים למדוד. ואחד הדברים שלי מאוד חשובים זה כן קישור מאוד מאוד חזק בין המרקטינג לבין הפרודקט לבין הסיילס. כי אני חושבת שאם מכניסים מישהו למוצר עם פוזישנינג לא נכון, והוא חושב שהמוצר הולך לעשות X ובסוף מגיע ולא מבין איפה הדבר הזה שהוא חיפש, אז זה בדיוק מתי שאנשים נעלמים מהר, ולא מספיק עושים את הבדיקות האלה ולא מספיק מודדים.
אז בעצם המדידה שלכם היא של paying users?
שזה גם קשה, כי
קשה, כי לך מספיק.
זהו, כי אפילו עכשיו שאנחנו במאות, זה עדיין לא מספיק, אם דיברתי על כל כך הרבה סוגי פוזישנינג, וזה זה קשה, וזה גם קשה כי זה לוקח הרבה יותר זמן. אנחנו כן מנסים למדוד כמה צעדים בדרך, כלומר לראות נגיד מי התקין את הסקריפט של אוריבי על האתר שלו, מי נהיה אינגייג'ד, מי נגיד עשה יותר משלושה סשנים, דברים כאלה. אבל אני חושבת שזה גם אחת הבעיות הכי גדולות במרקטינג של באמת מה למדוד, ושצריך
כמויות
מאוד גדולות בשביל למדוד דברים כמו שצריך.
זאת אומרת, את מתחילה מהמסר, כלומר בסוף את מנסה ליצור מיפוי של איזה מסר הביא איזה משתמש, down to the לשימוש בסוף?
כן, והרבה מחשבה על אני חושבת שזה שאני לובשת בחברה גם את הכובע של המרקטינג וגם את הכובע של הפרודקט, זה עושה קישור מאוד נכון, כי בסוף אני מנסה לחשוב לא מי יירשם, אלא מי יהיה יוזר אינגייג'ד במוצר. ואז לקשור את כל הדברים האלה ביחד.
אז המדידות הן הכל נעשה בצורה אוטומטית בעצם, של האינגייג'מנט, ואחרי זה יש איזשהו סקורינג, או שזה עדיין לא שם?
אנחנו עדיין לא שם. זאת אומרת, היום זה פשוט פאנל פשוט, שאנחנו מסננים אותו לפי מאיזה ערוצים הגיעו, מאיזה קמפיין, דברים כאלה. מאוד קשה עם סקורינג עכשיו, אני כן מנסה לעשות את זה, וכל פעם אני עושה משהו ורואה שזה לא מספיק מדויק.
זה בדרך כלל נורא דטרמיניסטי, זה מה שעושים.
כן.
והדרך הנכונה לפחות זה לעשות לזה reverse engineering ברגע שיש לך מספיק דאטה. וזה מה שעשיתי בזמנו, אבל זה שוב, לוקח זמן שמגיעים ל...
כן, צריך הרבה דאטה.
כן.
כן.
בינתיים, עד אז עושים best effort.
כן.
איך באמת, מה זה מספיק דאטה? איך את מבינה שמסר עובד או מסר לא עובד, או שקמפיין עובד, כמה דאטה צריך?
אז אני חושבת שזה קצת מתקשר למה שאסף הזכיר קודם את הפוסט האחרון שכתבתי על במקום A-B testing ל-A-Z testing, שמבחינתי זה אומר במקום לשנות דברים מאוד קטנים, שזה הפרדיגמה הקיימת ב-A-B testing, שאומרים טוב בוא תשנה את ה-label על הכפתור, את הצבע של הכפתור, תוסיף עוד שדה, פחות שדה בסיין ודברים כאלה, לשנות לדברים מאוד מאוד רדיקליים, כי אני חושבת זאת אומרת, מה שקורה הרבה פעמים ב-A-B testing, אז אומרים, תראו, הטסט של הכפתור הכתום עובד ב-16% יותר טוב, ופה היה לנו 22 נרשמים, ופה היו 24, וזהו, ואין מושג
כמעט. הולכים לחגוג?
בדיוק. תמיד הכפתור הכתום איכשהו.
כן.
ומסקנה זה לעשות הכפתור הכתום.
זהו, וזה נורא, זה נורא מיסלידינג, ואני חושבת שבכלל כל הסנות, אני חושבת שגם רוב מי שמקשיב עכשיו לפודקאסט הזה, זה חבר'ה בחברות של בן אדם אחד, כמה אנשים, עשרות אנשים, אולי במאות אנשים, ואנחנו כולנו מסתכלים על פרדיגמות של חברות של וויקס ושל פייבר, ושל כל החברות הגדולות בארצות הברית, וזה דברים שהם מאוד לא רלוונטיים לנו. אז בגלל זה אני חושבת שכל הניסיונות של אפילו בין, לא יודעת, 220 איש נרשמו לזה, ל-260, זה לא מספיק. זה ברגע שעושים משהו מאוד רדיקלי, אז המספרים מאוד שונים. ואז באמת אפשר לראות אם יש תזוזה של 50%, אז כנראה שמשהו שם הרבה יותר נכון. אז אלה סוגי הבדיקות שאני אוהבת לעשות. עוד משהו מעניין שאני משקיעה בו המון המון זמן בחודשים האחרונים, זה אין סוף ניסיונות על הסיינאפ. כלומר, אני מרגישה שבסוף אחד המינוסים הגדולים של פייסבוק זה שגם אם משהו עובד, אז אחרי כמה שבועות או כמה חודשים במקרה הכי טוב, כל הזמן צריך לשנות את זה.
שעייפות החומר בפייסבוק.
בדיוק, וגם אז קשה לדעת אם זה הפוזישנינג או שזה הקהל או שזה פייסבוק שינה משהו.
דרך אגב, את הסיינאפ אתם עושים בתוך הפייסבוק פורום?
לא, זה לא עובד לנו טוב בכלל. ובניגוד לזה, כל מה שאנחנו מצליחים לשפר באונבורדינג או בתהליך של הסיינאפ, אז זה משהו שנשאר. וממש אנחנו מודדים את עצמנו כל חודש, אם אנחנו יודעים שבערך 10% ממי שמגיע ל-Landing Pages מתקנברט, איך אנחנו מעלים את זה ל-15. אם אנחנו יודעים שבערך 30% ממי שנרשם מתקין את הסקריפט של אוריבי, איך מעלים את זה ל-35%. ושם אנחנו עושים אינסוף טסטים, ושם אני חושב שזה גם value שהוא מאוד מאוד משמעותי, כי זה נשאר בעצם שנים. עכשיו נגיד עשינו ניסוי מעניין שהפתיע אותנו תוצאות, שהוספנו סיינאפים פייסבוק וגוגל, וזה מאוד הוריד את המחיר של ההרשמה, כלומר הוריד את המחיר של ההרשמה בסביבות ה-25%. מצד שני, ויוזרים הרבה פחות איכותיים. כלומר, ראינו שאנשים שנרשמים עם פייסבוק או עם גוגל, הם הרבה פחות likely לשלם בסוף.
מחפשים את ה-easy way out. קליק וגמרנו.
כן. באמת משהו, כן.
כן. גם שם אנחנו מנסים עכשיו להבין מה אנחנו עושים עם זה, אבל שם ממש, זאת אומרת, כל שדה, כל שלב, כל איזושהי בחירה בדרך, אז משקיעים בזה הרבה ומנסים כל הזמן טסטים של מה יכול לעבוד שם יותר טוב, והרבה דברים יצירתיים שם. אני גם מאוד אוהבת הרבה פעמים להעתיק ממש כמעט אחד לאחד מחברות אחרות, כסוג של בנצ'מרק. היא אומרת, יכול להיות שהם יודעים מה הם עושים, יכול להיות שהם לא יודעים מה הם עושים, אבל יכול להיות שהם כבר עשו את כל ה-A-B טסטינג, ובואו ננסה, דרך אגב, גם עם הפרסומות והפוזישנינג. מבחינתי, אם דיברתי על ה-A-Z טסטינג, אני מאוד אוהבת לקחת דברים הכי קיצוניים והכי מופרעים והכי מוזרים ושאף אחד לא ראה, ואז אני הולכת ואני עושה בדיוק מה שחברות אחרות עושות גם, כדי להגיד, טוב, אנחנו לא סתם משתגעים פה, ויכול להיות שכל מה שצריך זה איזה טסטימוניאל משעמם של כזה, ולפעמים זה באמת עובד. זאת אומרת, אז מבחינתי, האמצע שלה צריך להיות משהו מאוד קיצוני לכיוון אחד, משהו מאוד קיצוני לכיוון אחר, ועוד משהו הכי בנאלי בעולם, כדי לראות אם אנחנו לא סתם נסחפים. זה גם משהו חשוב.
מעולה. מעניין מאוד. אז זאת אומרת, ה-conventional wisdom זה דבר שהוא קצת פסה. וזאת אומרת, אלוהי הדאטה זה מי ששולט היום בעצם בכיוון של ה-marketing effort של אוריבי, וכנראה כן. של עוד הרבה חברות.
דרך אגב, אם דיברתי קודם על הבנצ'מרק, אז כמעט תמיד הוא עובד פחות טוב. כלומר, אני חושבת שמה שקורה זה שאנשים כל כך רגילים למשהו מסוים, שחייבים פשוט לעורר אותם לכיוון אחר. מעניין שנגיד הלנדינג פייג' שעובד לנו הכי טוב, זה לנדינג פייג' שאין בו כמעט מידע על אוריבי. זאת אומרת, אתה מגיע לנדינג פייג', קודם כל אנחנו שואלים אותך איזה סוג חברה אתה, אז אנחנו שואלים אותך איזה פיצ'רים הכי מעניינים אותך, ורק אז נרשמים, וזהו. שזה מאוד מאוד מפתיע שזה עובד טוב, כי בסוף אנחנו, מישהו רואה מודעה בפייסבוק של 10 שניות ונכנס, ואף אחד לא אומר לו בכלל מה המוצר הזה, וזה גם לנדינג פייג' שמקנברט אחר כך טוב. זאת אומרת, זה ש הם מגיעים למשהו שהוא קצת יותר משחקי, ואף אחד לא אומר להם כלום, הם רק צריכים לבחור משהו, וזה מוביל אותם בדרך יותר טובה
אתם
למוצר.
אתם מוספים את הדאטה הזה של מה הם אמרו?
כן, בטח.
To be used against them.
כן, אופי יש לנו כל מיני landing pages שממש כזה split screen, שאומר I love Google Analytics, ו-I hate complicated reports, וזהו. אבל דברים ככה מאוד מאוד קיצוני, ולא איזה דף ארוך שמספר על 18 הפיצ'רים שיש לנו.
No one cares.
כן.
מעולה. מעניין מאוד.
תגידי, איך זה עובד לך, או בעצם שיהיה יותר נכונה, את פועלת היום בשוק שהוא מאוד established, כלומר, אנליטיקס כולם יודעים מה זה, שוק מאוד educated. איך את חושבת זה עובד לעשות את זה בשווקים שהם פחות educated, ב-new categories, ב-disruptive technologies, שאין... אנשים, לוקח זמן עד שמבינים בכלל מה מדברים איתם, כלומר, כן צריך איזשהו תהליך ארוך של חינוך שוק,
כן. אני חושבת שהקושי שלפחות איך שאני עובדת, שזה יותר zero touch או low touch, זה שבסוף אנחנו מגיעים ליוזרים דרך זה שהם רואים הודעה בפייסבוק, שזה כמה שניות. זהו, זה לא שאנחנו באיזה כנס שאנחנו יכולים חצי שעה להסביר על המוצר שלנו. אני חושבת שאיך שאני רואה, פה זה בעצם גם השילוב בין פרודקט ומרקטינג, אני חושבת ש... התפיסה שלי היא שבתוך הפרודקט זה בסדר שזה 20-30 אחוז ייבנה בשביל מרקטינג וסיילס. זאת אומרת, זה משהו שיכול להיות שהוא לא מביא בהכרח value, אבל הוא מכניס אנשים פנימה. ושיש מסר מאוד מורכב, או שעושים משהו שהוא מרקט אדיוקיישן, אז מרקטינג נהיה הרבה פעמים כמעט בלתי אפשרי. ואז אני חושבת שהחוכמה זה למצוא את הדבר האחד הקטן, שהוא מספיק בשביל להכניס אנשים פנימה ולהתקין את המוצר, ולקבל את ה-attention span שלהם, ולאסוף את הלידים, ומשם להמשיך למשהו אחר. אני חושבת שמאוד מאוד קשה להעביר מסרים מורכבים היום, בדרך שעושים מרקטינג. אני חושבת שגם קונטנט מאוד, מאוד יורד בשנים האחרונות, ונהיה הרבה יותר קשה לעשות את זה, ואז גם שם זה נהיה, זאת אומרת שזה מקום שהוא כן טוב לעשות מסרים יותר מורכבים. וגם באוריבי ממש יש לנו דברים שהם באמת הרבה יותר עמוקים, אבל מבחינתי זה, המרקטינג צריך להיות השאר, ואני צריך אותו שטחי וצבעוני ומעניין, ולהכניס אנשים דרך שם, ואז שהם יגלו את שאר הדברים שיש למוצר להציע.
אוקיי. מה זה קונטנט לא עובד? לא לעשות יותר קונטנט? אבל אומרים לנו כל
שנים לעשות קונטנט. קונטנט is dead.
כן.
באותו זמנים.
תסביר.
אז... בחברה הקודמת שלי עשיתי כמעט רק קונטנט. זאת אומרת, זה היה המנוע העיקרי, והגענו לבלוג עם 200,000 קוראים בחודש, וכמעט כל הלידים הגיעו משם, ועדיין מאוד מצליח. וכשהתחלתי את אוריבי, אמרתי, טוב, מתחילים בלהקים בלוג חברה, ובמקום 200,000 קוראים בחודש, הגענו ל-5,000.
זה עדיין יפה.
כן, אבל מתוכם מתקנברטים, זאת אומרת, בסוף אני מסתכלת על העלויות של כמה עולה לי להביא, לכתוב פוסט ולתחזק את הבלוג, והקנברטים, זאת אומרת, גם מאוד קשה לקנברט אנשים מתוך בלוג למוצר.
טופ אוף פאנל הכי.
כן, אני חושבת שמה שקרה בעצם עם קונטנט זה שכולם התחילו לעשות קונטנט, נאגר כל כך הרבה מידע, זאת אומרת, שעכשיו אני כותבת פוסט חדש בנושא של מרקטינג, אני מתחרה עם כמה אלפי... agencies שיש להם בלוג של האג'נסי וכל מיני חברות אחרות, וזאת אומרת, זה פשוט נהיה רד אושן מאוד, מאוד מאוד משמעותי. עכשיו, תלוי באיזה תעשייה אתה נמצא, וזה לא בהכרח, אבל אני הרגשתי שפשוט ההשקעה שם היא לא מחזירה את עצמה, ושזה מאוד קשה היום ליצור בלוג חברה שהוא באמת מקנברט מספיק טוב. עכשיו, אני כן חושבת שיש מקום לקונטנט, זה צריך להיות יותר בסגנון של גיידים מאוד מורכבים,
פודקאסטים,
אי-בוקים, זאת אומרת, דברים שבאמת הם ככה יותר גדולים, אבל התפיסה של בוא נכתוב פוסט של 1,000 מילים על איזשהו נושא, זה קשה מאוד לעלות מעל כל הרעש. אז אני לא אומר פה, כן, אז אני לא אומר פה, כן, שזה לא עובד או משהו כזה, אבל כרגע... זאת אומרת, העלות של להביא היום ליד איכותי ממקור אחר היא הרבה יותר נמוכה מאשר אותו בלוג. וכנראה שזה מאוד תלוי בעיקר באיזה תעשייה אתה נמצא וכמה עמוס שם.
כן.
אז יש כיוון לקונטנט הבא המיוחד שאוריבי תציג?
כן, האמת שמה ש... זה מה שמאוד מעניין אותי לעשות, זה באמת על בסיס המידע של אוריבי, אז ליצור אינדסטרי בנצ'מרקס, ואז... לפרסם כל מיני דוחות כאלה, והשאלות הכי בסיסיות של, זאת אומרת, נגיד שאמרתי לכם, לא, את 10% היום עם מי שמגיע ללנדינג פייג' ומתקנברט. זה טוב, זה רע, איך זה עובד לחברות אחרות, אז דברים כאלה, לפי ורטיקלים, זה הכיוון העיקרי.
כן, יש לכם דאטה.
גולד מיין.
שכולם רוצים לדעת, כן.
כן.
שזה דבר שהרבה חברות לא שמות לב לזה שהן יושבות על כל מיני של דאטה, שרק להם יש אותו. וזה לאנשי שיווק.
ודרך אגב, גם לפעמים, זאת אומרת, להוציא דאטה, זה לא כל כך מורכב. כלומר, נגיד, אחד הדברים שעשינו בחברה הקודמת שלי, פשוט, אמת שזה אפילו הפרויקט שהוצאנו באוטסורסינג למישהו, שעשה איזה קרולינג על גיטהאב, והוציא כל מיני סטטיסטיקות על באיזה שפות משתמשים, באיזה סוגי פונקציות משתמשים, דברים כאלה. כלומר, גם אם אתה לא יושב על איזה גולד מיין של דאטה, אני חושבת שאפשר להוציא קונטנט מעניין סביב זה. פשוט ליצור את הדברים שהם שונים.
הלג וורק של ללכת ולעשות את כל העבודה הזאת, שלפעמים אנשים
אין
להם את ה-bandwidth.
אנשים עצמנים.
כן, אבל התפיסה של בואו חצי יום, יום נכתוב עכשיו איזה פוסט על איזשהו נושא שאני מכיר קצת, כבר לא כל כך רלוונטית.
כן.
נעתי.
תגידי, שאלת השאלות שתמיד כולם שואלים, כמה קונטנט, כמה צריך לייצר?
זה גם חלק מהבעיה, כי כל עוד אין מספיק, זאת אומרת, זה גם קצת מה שקרה בבלוג שלנו, שהוא לא הביא המון טראפיק, ואז אמרנו, טוב, אז יותר דחוף ככה וככה, ונכתוב כל שבועיים או כל חודש, ואז זה לא הגיע למסה מספיק גדולה. אני חושבת שאחת הטעויות הגדולות שהרבה חברות עושות, זה שהם מתייחסים לקונטנט קצת כמשהו טוב, חייבים בלוג חברה, טוב, תכתוב את הפוסט, טוב, אני שבוע הבא אכתוב את הפוסט, במקום, זאת אומרת, או להתאבד על זה לגמרי, או לא לעשות את זה בכלל. כל התפיסה של כזה, לכתוב פוסט פה ושם, זה לא שווה את זה, וזה גם לוקח הרבה זמן. זאת אומרת, בדרך כלל זה לוקח מינימום יום לכתוב פה, סבא צריך לדעת איזה גרפיקה, ומישהו צריך לעבור על זה, ואת צריך לשחרר את זה בכל מיני ערוצים, ולדאוג שמישהו יקרא את זה. זאת אומרת, זה לא משהו שהוא, זה משהו קטן וטריוויאלי שבו נכתוב על משהו.
שוב, להרוג את ה-conventional wisdom ולעשות
what's right.
Be different. טוב, אני חושב שהגענו די לסיום הזמן שלנו. Any famous last words?
עבר מהר.
עבר מהר.
לא.
לא? אז תודה רבה.
תודה לכם.
שהצטרפת אלינו, ושיהיה בהצלחה, באוריבי.
תודה גם לכם.